שוב ערב טוב. הערב, כמו שאתם רואים, יש לנו זמן טיפה יותר ארוך לסשן של של הלימוד. רציתי לשאול, מי היה בעבר בריטריט סוטות? אני יודע מי... וואי, פעם זה מעט. אז לאלה שהיו, זה בפורמט... בפורמט אחר. א', זה בערב ולא בבוקר. יכול לנסות משהו אחר. וגם, בעצם זה לא ממש שיחה משותפת כמו שהיה בעבר. אלא בעצם כמו שיחה רגילה בערב, אבל שאנחנו בעצם לומדים איזשהו סוטה, ואני אתייחס לדברים. אני אראה מבחינת הזמן, ניתן זמן לשאלות הערב, אולי מחר בבוקר, ששאלות שעולות מתוך התרגול. ענייננו בריטריט הזה, זה לימוד שתומך בתרגול ומאפשר העמקה של התרגול, כי אפשר ללמוד בכל מיני התכוונויות, כל מיני מוטיבציות, ולכן... גם השאלות שנשמח ככה לפתוח באיזשהו שלב, שאלות שרוצות לדייק ולהבין משהו לתרגול, כן? כי זה יכול לקחת לנו כל מיני מקומות. למרות שהנושא הזה, או ראיתם מה הנושא כבר, נכון? או ששבעת עברי התעוררות, וזה יהיה הנושא שהתייחס אליו היום ונתרגל אותו מחר. אולי להגיד עוד משהו נוסף לגבי לימוד בכלל, סייד אוטי ג'ניה, שהוא מורה עכשווי, בורמזי, כשהוא מדבר על לימוד, אז הוא מתייחס לזה כאינפורמציה נכונה. והוא אומר, איך אפשר בכלל לתרגל בלי האינפורמציה הנכונה? אומר, כל דבר בעולם הזה, כדי לעשות משהו, אנחנו צריכים לקבל איזושהי אינפורמציה כדי לעשות את זה. מהדברים הכי הכי פשוטים. וכאן אנחנו מדברים על דרך להתעוררות ושחרור, דרך שחוצה הרבה פעמים דפוסים מאוד מאוד עמוקים, דרך להתבונן אחרת על המציאות. איך אפשר לעשות את זה בלי האינפורמציה הנכונה? מסכימים? מסכימות? נו, אני מסכימה. לפעמים יש לנו כל מיני עמדות לגבי לימוד, ואני רוצה להציע את הפרספקטיבה הזו, שזה בעצם נותן לנו אופנים שונים לעבוד עם התודעה, לעבוד עם דפוסים, להתבונן ישירות לתוך טבע הדברים. יש כל כך הרבה דברים שאפשר ללמוד לעשות בתוך התרגול שמשחרר אותנו, שמאפשר לנו יותר חופש, פחות, להיות פחות מותנים על ידי הכוחות השונים שמתנהלים, איך אפשר להגיד, עולים ולעיתים מנהלים, ויכולים לעלות ולא לנהל. וזה ה... לא לעלות. זה כשאני fully awakened Buddha, אני עוד לא שם, אבל לפחות שלא ינהלו אותנו. באותו אופן שתודעה ששקועה ונסחפת מנוהלת על ידי כמעט כל דבר שעולה לה בתודעה. אז הנושא הספציפי הזה, כמו שאתם שומעים, שבעת עברי התעוררות, בפאלי זה בג'נגה נקרא, מי שמכיר את המונח, זה חיבור של שני מילים, בודהי, שומעים כבר כמו הבודהי, כמו המילה של כמו השורש בודה, להתעורר, ואנגה זה עבר. אז אם חברים את זה ביחד, זה הופך להיות בוג'נגה. אלה שבעת עברי התעוררות, ואפשר להגיד שאולי זה אחד המפות או הרשימות החשובות ביותר, כי הם מובילים, כי האיכויות האלה מובילות להתעוררות, כן, ואפילו לא רק לשחרור, מי שמכיר, יש בתוך הלימוד, בתוך הדרמה, בודה מציין סוגים שונים של שחרור, שחרור שהוא רגעי ושחרור שהוא לא רגעי, אז פה מדובר על התעוררות, כן, אפילו לא על שחרור רגעי, זאת אומרת, אלה האיכויות, המפה, שהבודה ככה פורס בפנינו שיכולה להאיר את התודעה או לשחרר אותה. מי ככה מכיר את הרשימה הזאת ששמע עליה משהו? תראו ככה את היד שנדע. מי זה פעם ראשונה שרואה את הרשימה הזאת? חצי חצי בערך. אני, מילת הזהרה. זה הרבה. אז תתרווחו אחורה. לא צריך לזכור כל דבר. יש גם הקלטה. אפשר לחזור ולשמוע אותה מתי שתרצה. לא צריך לזכור כל דבר. לא צריך להבין כל ניואנס. הכוונה בלימוד, בטח כשפורסים איזושהי מפה מסוימת, ולא, נגיד, לוקחים רק נושא אחד ומתעסקים רק בו, זה נותן איזשהו מרווח מאוד מאוד גדול. הסיבה שאני אוהבת, זה עניין של בחירה, אני אוהבת לתת סוג כזה של מבט, כי כל אחד נמצא במקום אחר. ולכל אחד מתאים ברגע מסוים טיפוח של איכות אחרת. אנחנו, יש לנו דרך שונה שעשינו בדרך. והמפה, גם כשנותנים מפה כזאת שיושבים מול כמות גדולה של אנשים, זה מאפשר לכל אחד למצוא משהו שהוא רלוונטי לתרגול עכשיו. וגם אני מקווה שזה נותן איזה מפה לדרך באופן כללי. זאת אומרת, לדעת, אוקיי, כרגע אני רק עם התרגול הזה ורק עם האיכות הזאת שמה עליה דגש, אבל אני יודעת שיש פה איזשהו שדה שלם של טיפוח, שכשזה פתאום יהיה נוכח, אז אני יודע, הנה, אוקיי, ואני יכולה להתכוונן לזה. אז ככה, אם תרגישו מבולבלים בסוף הערב, זה בסדר, אוקיי? באמת לא צריך לזכור כל דבר, זה כל דבר שנאמר כאן. באמת קחו את זה בתור, לא יודעת, פשוט ליהנות מלשמוע את הדרמה, כן? ולראות מה רלוונטי לכם עכשיו. אז אתם רואים את ה... אין לי בעצם, לא נתתי לכם את הרשימה, אבל אני חושבת שבעמוד הראשון כל אחד מהאיברים מודגש. אז אני אגיד אותם למי שקשה לו לראות בכתב הקטן, עשיתי שזה לא יהיה יותר מדי דפים. שבעת האיברים זה תשומת לב, סאטי, חקירה של תופעות או חקירה של מצבי תודעה, זה דמה ויצ'איה, investigation of phenomena, investigation of states. אני רואה תלוי איך מתורגים את המילה דמה בהקשר הזה. פה המילה דמה זה לא הטיצ'ינג, זה התופעות. אז התופעות, גם הפנימיות וגם החיצוניות. זה השני, כן, החקירה של התופעות. האיבר השלישי או האיכות השלישית זה חיוניות, ויריה. לפעמים באנגלית זה מתורגם כאנרג'י, אבל לא effort פה. כנתי, פה זה לא נכון לתרגם, זה לא כמו האיבר בדרך בלת שמונת האיברים, יש מאמץ נכון, זה מונח אחר, הם מאוד מאוד קשורים אחד לשני, אבל אני חושבת שפה יש לזה את האספקט של חיוניות, אנרגיה. הרביעי זה השמחה, הסיפוק, joy, delight, satisfaction, המונח פיטי, צריך איך, joy, delight, satisfaction, אנחנו מטפחים, כבר אתם רואים, יש פה טיפוח של איכות שהרבה פעמים זה נראה ככה הכי כבד התרגול, ובעצם הבודה אומר לנו באופן ברור, אי אפשר לשחרר את התודעה בלי לעבור דרך האיכויות האלה, לטפח אותם, להזין אותם, ללמוד איך אפשר, כן, הנורישמנט, נכון? זה הזנה, זה המילה, הזנה, כן. החמישי זה הרוגע, פסדי, הרוגע גם פיזי וגם מנטלי. השישי זה האיכות שנקראת סמאדי, אני מניחה שאני אומרת את זה, אז יש כל מיני תפיסות לגבי זה, אז זה מונח ענק. אנחנו באמת נדבר עליו ממש מעט, אני אשים דגש על בעיקר היום על תשומת לב וחקירה. אני אדבר קצת על כולם, אבל על כל אחד מהם זה שיחה לפני עצמה, אז את סמאדי אנחנו נשאיר ככה בסוף בתור... ואיזון נפשי, ופקע. אחת היכולות החשובות, תשימו לב, היא האחרונה. כן, ו... אני רוצה שנתחיל בלקרוא קודם כל מתוך אחת הדרשות, ואז נקרא מתוך דרשת האש. אז אתם צריכים להפוך את הדף, ויש לנו את הראל שעדיין מוכן להקריא לנו בקול רם. כן? נקרא ממש את כל זה, זה שני עמודים, בסדר? נקרא שיהיה לנו את הדרשה הזאת. בעצם יש לכם פה מכמה וכמה דרשות שמתעסקות בשבעת עברי התעוררות. גם אם לא נקרא את הכל, זה בשבילכם ככה לעיין בזה גם במהלך הריטריט. והראל יקרא לנו דרשת האש.
דרשת האש. בבוקר לבשה קבוצה גדולה של נזירים את הגלימות, נטלה את הקערות ונכנסה לסוואטי כדי לאסוף אוכל. אז התעוררה בהם המחשבה. מוקדם מדי לאסוף אוכל בסוואטי?
סוואטי.
אולי נלך קודם אל הפארק שנמצאים בו פרושים ממסורות אחרות. הלכה קבוצת הנזירים אל הפארק שנמצאים בו פרושים ממסורות אחרות, ומשנכנסו אל הפארק והחליפו ברכות ידידותיות, התיישבו לצידם. אז אמרו להם הפרושים מן המסורות האחרות, חברים, הפרוש גוטמה מלמד את הדמה לתלמידיו כך, נזירים, ניטשו את חמשת המכשולים שהם פגמים של התודעה שגורמים להחלשת התובנה ופתחו ותפחו בצורה נכונה את שבעת איברי ההתעוררות. חברים, גם אנחנו מלמדים את התלמידים שלנו את הדם ככה, כך. חברים, ניטשו את חמשת המכשולים שהם פגמים של התודעה שגורמים להחלשת התובנה ופתחו ותפחו בצורה נכונה את שבעת איברי ההתעוררות. לכן חברים, מה ההבדל כאן? במה אנחנו שונים בכוונותינו? מה ההבדל בין הפרוש גותמה לבינינו ביחס להוראות של הדם האחת לעומת השנייה? אותם נזירים לא התענגו על דבריהם של הפרושים ממסורות אחרות ולא פסלו אותם. לאחר שלא התענגו עליהם ופסלו אותם, קמו ממושבם וחשבו. נבין את משמעותה של אמירה זו בנוכחותו של המבורך. נכנסו הנזירים לסבתי לאסוף אוכל, ולאחר שחזרו מסבתי ניגשו אל המבורך, בירכו אותו והתיישבו לצידו. לאחר שהתיישבו לצידו וסיפרו לו על השיחה עם הפרושים עם מסורות אחרות, הם אמרו, לא התענגנו על דברי הפרושים עם מסורות אחרות ולא פסלנו אותם, אלא קמנו ממושבנו וחשבנו. נבין את המשמעות של אמירה הזו בנוכחותו של המבורך. נזירים, כאשר פרושים ממסורות אחרות שואלים אתכם כך, עליכם לשאול אותם. כאשר התודעה הצלה ונרפאת, איזה איבר התעוררות אין זה הזמן לפתח ולטפח, ואיזה איבר התעוררות יש לפתח ולטפח בזמן זה? כאשר התודעה סוערת, איזה איבר התעוררות אין זה הזמן לפתח ולטפח, ואיזה איבר התעוררות יש לפתח ולטפח בזמן זה? כאשר פרושים עם מסורות אחרות נשאלים שאלות אלו, אין הם יכולים לענות עליהן, ובנוסף הם חושים רוגז ומצוקה. מדוע? כיוון שזה אינו במסגרת הבנתם והשגתם. נזירים, בעולם זה עם הדבות, המרות, אברהמות, עם בני הדור הזה שבו פרושים ברהמינים, בני אדם ואלים, אינני רואה אף אחד שיכול לספק את התודעה בתשובה לשאלות אלו, מלבד התאגתה, תלמיד של התאגתה.
תתאגתה.
איך?
תתאגתה.
תתאגתה. או מישהו ששמע זאת מהם. התודעה הצלה והנרפאת, הזמן הלא נכון. נזירים, כאשר התודעה הצלה ונרפאת, אין זה הזמן לפתח ולטפח את איבר ההתעוררות של הרוגע, את איבר ההתעוררות של הסמאדי ואת איבר ההתעוררות של האיזון הנפשי. מדוע? כיוון שהתודעה צלה ונרפאת וקשה לעורר אותה באמצעות תחויות אלו. נזירים, נניח שאדם מסוים רוצה ללבות אש קטנה. האם יצליח ללבות אותה אם ישליך לתוכה עשבים רטובים, גללי פרות רטובים, עצים רטובים, לשפוך עליה מים ולפזר עליה חול? לא אדוני. באותו אופן נזירים, כאשר התודעה הצלה ונרפאת, אין זה הזמן לפתח ולטפח את איבר ההתעוררות של הרוגע, את איבר ההתעוררות של הסמאדי ואת איבר ההתעוררות של האיזון הנפשי. מדוע? כיוון שהתודעה הצלה ונרפאת וקשה לעורר אותה באמצעות תקויות אלו. התודעה הצלה והנרפאת, הזמן הנכון. נזירים, כאשר התודעה הצלה ונרפאת, זה הזמן לפתח ולטפח את איבר ההתעוררות של חקירת התופעות, את איבר ההתעוררות של החיוניות ואת איבר ההתעוררות של השמחה. מדוע? כיוון שהתודעה הצלה ונרפאת וקל לעורר אותה באמצעות האיכויות אלו. נזירים, נניח שאדם מסוים רוצה ללבות אש קטנה. האם יצליח ללבות אותה אם ישליך לתוכה עשבים יבשים, גללי פרות יבשים, עצים יבשים, ינשוף עליה ולא יפזר עליה חול? כן, אדוני. באותו אופן נזירים, כאשר התודעה הצלה ונרפאת, זה הזמן לפתח ולטפח את איבר ההתעוררות של חקירת התופעות, את איבר ההתעוררות של החיוניות, ואת איבר ההתעוררות של השמחה. מדוע? כיוון שהתודעה הצלה ונרפאת, וקל לעורר אותה באמצעות היכויות אלו. התודעה הסוערת, הזמן הלא נכון. נזירים, כאשר התודעה סוערת, אין זה הזמן לפתח ולטפח את איבר ההתעוררות של חקירת התופעות, את איבר ההתעוררות של החיוביות ואת איבר ההתעוררות של השמחה. מדוע? כיוון שהתודעה סוערת וקשה להרגיע אותה באמצעות איכויות אלו. מזירים, נניח שאדם מסוים רוצה לחוות מדורה גדולה. האם יצליח לחוות אותה אם ישליך לתוכה עשבים יבשים, גללי פרות יבשים, צים יבשים, ינשוף עליה ולא יפזר עליה חול? לא, אדוני. באותו אופן, נזירים, כאשר התודעה סוערת, אין זה הזמן לפתח ולטפח את איבר ההתעוררות של חקירת התופעות, את איבר ההתעוררות של החיוניות ואת איבר ההתעוררות של השמחה. מדוע? כיוון שהתודעה סוערת וקשה להביא אותה באמצעות איכויות אלו. התודעה הסוערת הזמן הנכון. נזירים, כאשר התודעה סוערת, זה הזמן לפתח ולטפח את איבר ההתעוררות של הרוגע, את איבר ההתעוררות של הסמאדי ואת איבר ההתעוררות של האיזון הנפשי. מדוע? כיוון שהתודעה סוערת וקל להרגיע אותה באמצעות איכויות אלו. נזירים, נניח שאדם מסוים רוצה לחוות מדורה גדולה. האם יצליח לחוות אותה אם ישליך לתוכה עשבים רטובים, גללי פרות רטובים, עצים רטובים, ישפוך עליה מים ותפזר עליה חול? כן, אדוני. באותו אופן, נזירים, כאשר התודעה סוערת, זה הזמן לפתח ולטפח את איבר ההתעוררות של הרוגע, את איבר ההתעוררות של הסמאדי, ואת איבר ההתעוררות של האיזון הנפשי. מדוע? כיוון שהתודעה סוערת וקל להרגיע אותה באמצעות איכויות אלו. נזירים, אני אומר שתשומת לב מועילה תמיד.
אתם קוראים את זה ברצף, מה לא קראתי לה, הקשבתי למישהו מקריא את זה, ואז פתאום במשפט האחרון זה קולה. ואין לו הקדמה, הוא כאילו מניח אותו. כן, צריך לזכור את זה. כן, אנחנו זה, תשומת לב מועילה תמיד. זה כבר ההנחיה הראשונה שלנו, שתשומת לב מועילה תמיד. אני מניחה שגם מי שפעם ראשונה שומע את הלימוד הזה על שבעת עברי ההתעוררות, אם אני אגיד בוג'נגה מעכשיו זה יהיה זה יותר קל להגיד שבעת עברי ההתעוררות, זה יהיה בסדר? כן, אנחנו יודעים עכשיו, בודהי ואנגה, אוקיי? זה הבוג'נגה. כבר אפשר לראות שיש פה מאוד ברור ההנחיה, נכון? זה משהו מאוד מאוד פרקטי. זה, לילה מאוד מאוד אוהבת את הדרשות הפואטיות, נפגוש מחר. אני מאוד מאוד אוהבת את הדרשות האנליטיות והפרקטיות, אז אני מקווה שיהיה לנו חיבור טוב להציע לכם בהקשר הזה. אבל הדרשה הזאת היא דוגמה מאוד טובה ללימוד שבקריאה כזאת זה די ברור, כן, שניתן פה איזשהו אופן לעבוד בצורה הכי ישירה עם מצבי התודעה השונים ומה נכון בכל זמן כדי לטפח תודעה שבסופו של דבר יכולה לראות בבהירות. אפשר להגיד אפילו תכף אני נחזור רגע לפסקה הראשונה, כי זה מעניין הקונטקסט שבו הדברים נאמרים. אחד הדברים שעלו לי כשקראתי את הדרשה הזאת עוד פעם, זה שזה בעצם אולי איזשהו תיאור של אומנות המדיטציה, אני יכולה להגיד. מתי סיימה? נכון? כאילו באיזשהו אופן, באיזשהו שלב בדרך, קוראים הרבה מאוד הנחיות. והנחיות בעצם, הכוונה שלהם היא טיפוח של איכויות שונות. כן, הנחיות מסוימות עוזרות לטפח איכות מסוימת, והנחיות אחרות עוזרות יותר לטפח איכות אחרת. ומתי אנחנו בוחרים מה? באיזשהו שלב בדרך אנחנו הופכים להיות מורה המדיטציה הפנימי שלנו, כי אנחנו לא שומעים כל הזמן מדיטציה מולכת, והלימוד הזה מכוון אותנו, א', לזהות מה קורה בתודעה שלי ברגע מסוים, ומה יהיה נכון ברגע מסוים או לטפח או לשמות. אבל פה מדבר על טיפוח ופיתוח, אבל באותה מידה מה לשמות, שכמובן שתמונת המראה של מצבי התודעה שאינם מובילים אל השחרור, זה מה? איזה מצבים שנקראים פה? מה תמונת המראה של הבוג'נגה? המכשולים פה, האורחים שקראנו, כן? באופן מסורתי קורא להם מכשולים, בזמן שאנחנו לא מזהים אותם ולא יודעים לעבוד איתם, הופכים להיות מכשולים לבהירות פנימית. מכשולים מאוד גדולים לבהירות פנימית, אם אנחנו נותנים להם לצבוע את התודעה או את ההכרה שלנו. אז אפשר להגיד שיש לנו הנחיה ראשונה שמדברת על האומנות של התרגול, כי התרגול הוא אומנות. בעצם, הרבה פעמים רוצים לקבל את התשובה, מה לעשות? אין תשובה אחת מה לעשות. זה איזושהי תנועה פנימית שאנחנו לומדים גם לטפח, עוד מונח בפאלי, אם כבר אנחנו לומדים פה פאלי בערב הזה, זה המונח יוני סומנה שיקרה, שהתרגום שלו באנגלית wise attention, אין כל כך בעברית קשב, כי אי אפשר להגיד כבר תשומת לב, כי זה מחובר עם סאטי, אז קשב חכם או attention זה, זה אולי קשב, נקרא לזה wise attention. בעצם אנחנו מפתחים איזשהו wise attention, מה ברגע מסוים יהיה חכם, לאן יהיה חכם להפנות ולמקד את התשומת לב שלנו, שהיא מועילה תמיד, כדי לשחרר את התודעה מאיזשהו לוק מסוים שהיא נכנסה לתוכו, מאיזשהו תעתוע מסוים, מאיזושהי שאבות, הסחפות, מה שלילה הזכירה אתמול, או איזושהי תקעות על משהו, מה יהיה וייז? כן? מה יהיה וייז? ובעצם התיאור שלו פה זה, מתי יהיה נכון לטפח איזשהו, איזה איבר, אבל כמובן שיש עוד הרבה הרבה אופנים שונים. עד כאן אתם ככה איתי? כן?
איך קראת לזה בפאלית?
יוניסו מנה סיקרה. אז הוא מתחיל בתשומת לב, והמשפט, אולי המשפט האלמותי, מזירים או מתרגלים ומתרגלות, אני אומרת לכם שתשומת לב מועילה תמיד. אולי יש גם בודות נשים, לא, לא בודות זה מטיבטי, יש לנו לא מעט, אז אני אומר שתשומת לב מועילה תמיד, כן? זה בעצם הבסיס של התרגול שלנו. ואני רוצה, אנחנו שמענו כל כך הרבה על תשומת לב, אבל אני חושבת שאף פעם זה לא מפסיק להיות חשוב לדייק מה זו האיכות הזאת ומה אנחנו מנסים לטפח, שיהיה הבסיס לטיפוח של כל שאר האיכויות המעוררות, המשחררות. אי אפשר להגיד לחופש, המחפל הזה... שחרור ולשחרר, חופש ולחפשש. חיפשתי את המילה והיא לא עלתה. אז תשומת לב. הרי אפשר להגיד, בטח בפסיכולוגיה הבודיסטית, בכל רגע של הכרה, כל רגע של שאנחנו לא בשינה ללא חלומות, אנחנו לא יודעים מה יש שם, או בחוסר הכרה, אז זה חוסר הכרה, בכל שאר הרגעים יש תמיד איזשהו אובייקט להכרה שלנו. תמיד. נכון? לא? תמיד יש איזשהו אובייקט, זה יכול להיות או פנימי או חיצוני, כן? ובתוך הפסיכולוגיה הבודיסטית זה משהו שעובר מאוד מאוד מהר, כן? זה נראה לנו סימולטני, אבל לא, זה לא באמת כך, לפחות על פי התפיסה הבודיסטית. אבל לא תמיד אנחנו שמים לב לאובייקט. או אפשר להגיד עם מילים אחרות, תמיד יש איזושהי חוויה, כדי שתהיה חוויה צריך להיות איזשהו אובייקט, ואנחנו לא תמיד שמים לב לחוויה שלנו. אז כבר זה מכוון אותנו לזה שתשומת לב היא לא רק זה שיש איזשהו אובייקט בהכרה, אלא הידיעה שיש איזשהו אובייקט נוכח כרגע. הידיעה מהי החוויה שלי כרגע. יותר מזה, אני חושבת שאפילו כבר הזכרנו את זה כאן, אולי אני חושבת שאולי בשיחה אתמול של לילה, במובן העמוק, תשומת לב כבר מכילה בתוכה אי היאחזות, אי השתוקקות, אי התנגדות. אני בכוונה משתמשת במונחים, כי ככה הבודה משתמש בהם. כן, באותה מילה, באותה מובן אפשר להגיד שכבר יש בקבלה ואיזון נפשי, כן? אז תשומת לב, המובן העמוק, זה לא רק זיהוי. זה היכולת הבסיסית של התודעה שלנו לזהות כרגע שאני רואה, שאני שומעת. במובן באמת, אפשר להגיד אולי בכל רגע שזה באמת תשומת לב, אבל תכף אנחנו נקרא קטע שמראה שכל אחת מהאיכויות האלה יכולות להיות ברמות שונות של התבססות ועומק. זאת אומרת, זה לא שיש רק טווח אחד, כן? התשומת לב יש, יש לזה טווח, לאיזון נפשי יש טווח, לסמאדי יש טווח, לרוגע יש טווח. כן, אז צריך לזכור שהוא מתאר איך כשאיכות מסוימת עולה, אנחנו לאט לאט מטפחים אותה כדי שתהיה מוגשמת. אז אני חושבת שאפילו במובן הכי בסיסי של תשומת לב, תשומת לב מכילה בתוכה את הידיעה שאין בה לא השתוקקות, לא התנגדות ולא תגובתיות. זאת אומרת, זה זיהוי שבתוכו מכיל כבר את האיזון וקבלה. אתם איתי, אני משמשת במילים שונות. זה מאוד משמעותי. כי הרבה פעמים אנחנו מזהים מה קורה לנו בחוויה. אולי איזו מחשבה או יש איזשהו רגש, איזשהו כאב בגוף. אני מזהה שזה מה שקורה. אבל האם אני מקבלת שזה מה שנוכח ללא הזדהות, ללא הדיפה, ללא התנגדות? האם זה כך? המון פעמים זה לא כך. המון פעמים אנחנו באיזשהו אופן, אם נדבר במובן באמת של הרזולוציה העדינה של תרגול של תשומת לב, זה יהיה רגע של זיהוי אבל זה לא יהיה רגע של סאטי. תשומת לב במובן העמוק. לפעמים מרים גבה, כי הרבה פעמים מהזמן שלנו, בעצם אנחנו מזהים, אבל עדיין יש שם איזשהו אינגייג'מנט עם הדבר הזה. מעדיפים שזה לא יהיה, רוצים שזה כבר ייפסק, משתוקקים שיהיה כבר משהו אחר. אני מזהה את הרגש, אבל מתי הוא כבר ילך? נכון? אני כבר מזהה, אני כבר עם הכאב הזה, כבר 5 דקות, חצי שעה, אני איתו, אני איתו, אני איתו, אבל מתי הוא ילך? במובן העמוק, זה חשוב להבין שזה לא יהיה תשומת לב במובן העמוק, כי תשומת לב זה, אני רואה את הכאב, והנה כאב. כן? עכשיו, זה רגעים, אנחנו מבליחים ברגעים האלה, יש לנו הבלחות קטנות, אני חושבת שבאמת ובתמים, אני מניחה לכולנו, לכל מי שיותר מיום אחד על הכרית וחוזר אליה שוב, בטח במסגרת של תרגול אינטנסיבי, שימלא לנו את ההבלחות שבהן אנחנו מזהים את מה שיש, בלי תגובתיות ובלי התנגדות, לא היינו ממשיכים לתרגל. גם אם לא זיהיתם את זה לאורך הרבה מאוד זמן, אם לא היה את רגעי החופש האלה, שבהם אנחנו מזהים מה שיש, וזה פשוט בסדר מה שיש. זה לא חייב להיות אני, זה לא חייב להיות שלי, זה לא חייב להיות לא להיות פה. אם לא היה לנו את הרגעים האלה, שהם בעצם רגעי חופש, לא היינו חוזרים. התודעה גם היא כאילו לא עשתה רג'יסטר, אפשר להגיד, היא לא רשמה שזה היה הרגע הקודם, היא יודעת באיזשהו אופן שהיה שם איזה משהו משחרר. אתם איתים בנקודה הזאת? אני חושבת שבאופן עמוק, גם אם אנחנו לא שמים לב, זה הסיבה שאנחנו ממשיכים, למרות שיש הרבה מאוד רגעים שזה לא הרגע שנוכח. זאת אומרת, התודעה מזהה, אבל עדיין נמצאת במערכת יחסים של הדיפה או התנגדות וכדומה. אז סאטי, תשומת לב, או מיינדפולנס, כמו שמתורגם בימינו, זה קשב או תשומת לב שהיא משחררת. היא כבר מכילה בתוכה את התנועה ש... לא מאמיסה. פשוט יודעת את הדברים כמו שהם. אז בואו נקרא עכשיו את המשפט על תשומת לב מתוך הדרשה על שיטת ההסבר. ממש הפסקה הראשונה ראל. כולם יש? מהי שיטת ההסבר?
מהי שיטת ההסבר שלפי השיבת איברי ההתעוררות הופכים ל-14? כאשר ישנה תשומת לב לתופעות הפנימיות, תשומת לב זו היא איבר ההתעוררות של תשומת הלב. כאשר ישנה תשומת לב לתופעות החיצוניות, תשומת לב זו היא איבר ההתעוררות של תשומת הלב. אם כן, מה שמוצג באופן תמציתי כאיבר ההתעוררות של תשומת הלב, נהפך בשיטת הסבר זו לשנה.
כן, הרבה פעמים נראה לי שתשומת לב הוא רק פנימה. ופה מאוד מאוד ברור שתשומת הלב היא גם פנימה והיא גם החוצה, כן, גם לאובייקטים הפנימיים וגם לאובייקטים החיצוניים, ואולי חשוב מאוד להדהוד ולקשר בין הפנים ובין החוץ. ונקרא עוד קטע על תשומת הלב, אם ממש תהפכו איפה שיהיה כתוב מתוך הדרשה על תשומת הלב עם השאיפה והנשיפה. כשכתוב מתוך, זה אומר שהוצאתי, כן, הדרשה הרבה הרבה יותר ארוכה ולקחתי רק חלק. אז הפסקה הראשונה. רק הפסקה הראשונה.
מימוש איברי ההתעוררות. ואיך תרגול תדיר ורצוף של 4 המוקדים של תשומת הלב מממש את 7 איברי ההתעוררות. בהקשר הזה, כאשר נזיר שרוי בהתבוננות בגוף כגוף, ומתרגל בנחישות, מתוך מודעות והבחנה מלאה, בעודו מניח לאי סביות הרצון ולתאווה כלפי העולם, הוא מבסס תשומת לב מתמדת. כאשר תשומת לב מתמדת מתבססת, איבר התעוררות של תשומת הלב הופך יציב. כאשר הוא מפתח ומטפח כך את איבר ההתעוררות של תשומת הלב, איבר התעוררות זה מגיע לכדי שלמות באמצעות התרגול.
כאן בעצם אנחנו נקרא אותם אחד אחד ככה, אבל זה תיאור שמתאר איך כל איבר התעוררות ברשימה הזאת בעצם מתנה את האיבר הבא, ומתנה את האיבר הבא, ומתנה את האיבר הבא. זה תיאור מאוד מעניין, כן? שצריך להחזיק בין שתי הפרספקטיבות. אחד, אנחנו יכולים לראות איך תשומת לב היא זאת שמתנה את האופציה לחקירה, וחקירה מתנה את ההופעה של חיוניות, וחיוניות מתנה את ההופעה של שמחה. אתם איתי באופן הזה. מצד שני, בדרשה שקראנו מקודם, זמנים שונים, אנחנו מטפחים איכויות שונות. אז ככה להחזיק את שתי הפרספקטיבות, אפשר לפעמים לראות את כלומר, בכמה רגעים אפשר לראות איך רגע של תשומת לב מוביל לאופציה לראות באופן חודר, איך מדבר על חקירה, ואיך החקירה מופיעה לחיוניות, ואז חיוניות מובילה לשמחה, והשמחה פתאום מאפשרת לאיזשהו רוגע, נכון? ורוגע ליציבות, ויציבות לאיזשהו איזון. זאת אומרת, אתה יכול, לפעמים אפשר לראות זה ברגע אחד את התנועה הזאת של התודעה שדבר מתנה דבר, ומצד שני, לפעמים אנחנו בכלל מטפחים איכות אחת, מכיוון שהתודעה או סוערת או רפויה, ואנחנו צריכים להפנות את את הקשב שלנו באופן חכם שיתאים למה שכרגע נדרש מאיתנו. אנחנו רוצים לעבוד עם התודעה באופן מיומן. זה נקודה אחת. נקודה נוספת, רק תשימו לב הניסוח, זה ניסוח כמו מעשת היפטנה, עשו אותם מי שמכיר, זה שהתיאור של ביסוס תשומת הלב זה לפגוש את הגוף כגוף, אחר כך את התחושות כתחושות, את התודעה כתודעה, את התופעות כתופעות, בעודו מניח לאי סביעות והתאווה כלפי העולם. זה התנועה של אי השתוקקות, כן, ואי סלידה. ורק כדי למחת הניסוח, את מכיל בתוכו, התנועה של תשומת הלב מכילה בתוכה את התנועה הלא תגובתית. ועוד דבר, בפסקה קטנה כזאת אפשר להגיד הרבה מאוד דברים, אבל ששימו לב עוד דבר, ששימו לב לספקטרום, איך אנחנו מבססים את תשומת הלב, וכשמבססים אותה, היא מתבססת באופן מתמיד, אתם זוכרים דיברתי היום על המומנטום, כן? וכשאנחנו, תשומת הלב מתמדת, מתבססת, עבר ההתעוררות של תשומת הלב הופך יציב, וכשהוא הופך יציב, הוא יכול להגיע לכדי שלמות. יש פה תיאור של פרוסס אגב. יש פה תיאור שההתמדה של תשומת הלב מבססת אותה, הביסוס הזה מאפשר להיות יותר ויותר יציבה, וכשאומרים יציבה היא יותר ויותר נוכחת. מעין הזה שהדבר הזה יותר ויותר נוכח, כמובן בתוך הקשר כזה של ריטריט, אבל ככל שאנחנו תרגלים ביום יום, יש לנו יותר ויותר רגעים של תשומת לב, אנחנו כולנו יודעים שהולך איזשהו פרק זמן בדרך, שככל שמתרגלים יותר תשומת לב, יש יותר תשומת לב. נכון, שככל שמתרגלים יותר יציבות ואיזון, יש יותר יציבות ואיזון. ככל שמתרגלים יותר שמחה, יש יותר שמחה. את כן? אתם תימה? כן, יש פה תיאור של בעצם איזשהו תהליך עד כדי שלמות. לא יודעת מה להגיד לגבי זה. נשאיר את זה. על תשומת לב אני רוצה להגיד שני דברים חשובים לגבי התרגול של תשומת לב, כי זה בעצם מה שאנחנו כל הזמן מבססים, מטפחים באופן מתמיד, בטח בהקשר של רטואית. ושתשומת לב, הבודה קורא לסאטי, לאיכות הזאת, שומר סף. שומר סף. שומר סף שיושב באיזה סף? בסף של, אפשר להגיד, ששת החושים. Okay? ששת החושים. חמשת החושים, כל הדברים שנכנסים דרך חמשת החושים, ומה שעולה בתודעה. מה שומר הסף הזה, תשומת הלב, שכאילו עומדת בשער? אפשר להגיד שאחד הפונקציות המרכזיות של תשומת הלב, זה החשיבות הגדולה, למה היא מכילה בתוכה את אי השתוקקות ואי סלידה, כן? המקום שאין בו תגובתיות, זה שאנחנו, כשמשהו פוגש אותנו במפגש עם ששת החושים, ואנחנו מזהים באופן הזה, אז מה שלא ממשיך, זה הפרוליפרציה המנטלית. כן? מה שקראתי לו הפפנצ'ה, הסיפורים שמתגברים. ואת אחד מהפונקציות המרכזיות של הידיעה הזאת, של מה קורה כרגע, בלי התגובתיות, מאפשרת לתודעה שלנו פחות ופחות לבנות סיפורים על מה שקורה. זה מה שאנחנו עושים רוב הזמן כאן. כן? זה התנועה הזאת שחוזרת, נגיד שאנחנו משתמשים בגוף כעוגן, שאגב יכולת כל מיני סוגי עוגנים, אבל הגוף כעוגן הוא באמת הבסיס, והוא גם הכי קל הרבה פעמים לטפח, ושהוא יהיה לנו זמין גם ביום יום, שאין לנו את התנאים האלה, שקל לטפח עוד איכויות וברזולוציה יותר עדינה. התשומת לב לגוף מאפשרת לנו בחזרה הזאת בעצם הרבה פעמים לעצור את השיטפון של התוספות שאנחנו מעמיסים על רגע אחד של ראייה. מישהו חלף בשביל עם איזשהו מעיל שנורא רצינו לקנות, אבל הוא נגמר בסטוק. מכירים את זה? כל טיפוסי ההשתוקקות, איך אפשר לתת דוגמה של סלידה? כן, נכנסים לעולם ומישהו הולך בצורה יותר מדי איטית, בסך הכל העין פוגשת, ובאופן אוטומטי, אם אנחנו לא מזהים שבסך הכל יש ראייה, באופן אוטומטי כל הדפוסים, יש לנו דפוס או של השתוקקות, או התנגדות, או ספק, או כל מה שכל אחד מהדפוסים, מיד זה נבנה ונבנה ונבנה. עד שאנחנו מה? עד שאנחנו שמים לב, כן? ואם אנחנו שמים לב, וואו, זה היה רגע אחד שסאטי תפקד בתור שומר סף. כן, הוא עוצר איזשהו סוג של סחף לא מיטיב, שהרבה פעמים יכול לקחת אותנו לסיפורים. וואו, יש לי כמה דוגמאות בזמן האחרון שקורה משהו, ואין לי שום מושג מה הסיפור, והתודעה בונה איזה סיפורון כזה, שהיא נעה עם הסיפורון הזה במשך איזה יום, עד שאתה בא לדבר עם אותו בן אדם, ואיכשהו מתברר לחלוטין, אתה, לא רק שלפעמים זה יכול להיות אמת, זה טעות הפרשנות בכלל, אתם מכירים? זה הכי מצחיק לראות את סיטואציות שנראה לנו. כן, אז זה כל כך מעניין לראות בתרגול, בהמשך, לראות איך רגע אחד של מפגש חושי, שמיעה, ראייה, מחשבה, אם אין הצעתי בתור שומר הסף, שרק נשאר בין בשערי החושים, איך מיד נוצר איזשהו סיפור. אז הפונקציה המרכזית והחשובה של סאטי, ולכן זה הבסיס, קודם כל אנחנו מזהים מה קורה, אבל גם אנחנו מתחילים לעצור את השיתופונות, כן, האוטומטיים שלנו, שרוב הזמן, וזה הדבר הכי מבהיל לפעמים בתודעה, זה שיתופונות לא מיטיבים. שואלים למה? ככה. לא יודעת, גם הבודה, שאלות הלמה לא היו מה שאלות החביבות עליו, אבל זה מביא לראות באמת, לראות שבאמת ההיסחפויות הן לא היסחפויות מיטיבות, כן? אני לא מדברת על נעימות. מיטיבות, כן? שאנחנו פוגשים עין פוגשת מישהו והתודעה מתחילה להיות באיזה סחף של מטה. כן? כמה זה קורה לנו? אפילו בהקשרים תרגולים שאנחנו מתרגלים מטה כמה זה קורה לנו, כן? אז סאטי כשומר הסף, כן? הזיהוי שפוגש את מה שיש עם עיניים פתוחות וללא שיפוט, באיזשהו אופן עוצר את ההיסחפות הזאת, שאני חושבת שאתמול אילה דיברה כל כך יפה על הדימוי הזה של או היסחפות או התקבעות, אגב התקבעות היא סוף של היסחפות. ואני רואה ש...
זה שונה מאופקה בעצם.
זה הבסיס לאופקה. אופקה זה עוד יותר עמוק מזה בעיניי. אבל את צודקת שכשאני מדברת ככה עשיתי זה כמעט נשמע כמו אופקה. נכון. אני חושבת שבאבידמה, בפסיכולוגיה הבודיסטית, כל רגע תודעה מיטיב, יש בו גם סאטי, תשומת לב, גם אי השתוקקות, גם אי סלידה, וגם יציבות. שזה התטרמג'אדה, תאיתנם זה אופקה. זאת אומרת, רגע של חייב לכלול, יש עוד כמה דברים, כולל גם כלילות אגב, כולל כל מיני דברים, חיוניות. מה הוא לפעמים לא כולל? אתם איתי בעניין מה שאמרתי? כל רגע תודעה מיטיב, ולכן זה נשמע, כי זה אמרתי, זה בעומק של הדבר, הם כאילו אפשר להפריד ביניהם. כל רגע תודעה מיטיב בעצם, יש גם תשומת לב, גם אי השתוקקות, גם אי סלידה, גם יציבות, גם כלילות. תחשבו על הכלילות. אמרתי, אבל תחשבו, הם מדברים ברזולוציות של רגעים. זה חשוב רגע, כן, רגעי תודעה. לא בכל רגע תודעה מיטיב, יש חוכמה וחמלה. זה לפעמים. יש להם מה שנקרא, כשמפרקים את המצבי תודעה, המצבי תודעה אוניברסליים, תמיד יש בהם את מה שאמרתי, ולפעמים יש חוכמה וחמלה. אגב, אי סלידה זה מטה, אבל זה לא חמלה. אוקיי? זה ההפוך של... זה נקודה מאוד מעניינת, כי זה לוקח אותי כבר תכף לאיבר הבא, לחקירה, זה שרגע תודעה מיטיב, שבו יש איזה זיהוי שהוא לא תגובתי, שהוא יציב, לא חייבת להיות בחוכמה. במובן שחוכמה משחררת. לא, תנסו רגע לדמיין מצב שאנחנו פוגשים איזשהו כאב, אני אתן דוגמה, אנחנו פוגשים איזשהו כאב, משנה אם זה כאב פיזי או מנטלי, או איזשהו משהו מאוד לא נוח, ובגלל שטיפחנו מאוד את האיכות של היציבות, כן? אז התודעה פוגשת בלי להיות תגובתית. אוקיי? כי כבר טיפחנו איזשהו איכות כזאת שלא מיד. זה לא אומר שאנחנו יודעים שהתחושה הזאת היא ריקה ממהות עצמית. או שהיא באמת ובתמים התהוותה כרגע מתנאים ונסיבות, וכשהתנאים ונסיבות האלה יעלמו זה יתפוגג. אתם, את מי ש... יש לנו רגעים שבהם פוגשים איזשהו רגע ללא תגובה. יש תשומת לב ואין תגובה. זה לא אומר שאנחנו מבינים לעומק את טבעה של אותה חוויה. זאת תהיה החוכמה. כי אני רק מניחה את זה פה למי שזה מדבר, אני יודעת שזה טיפה יותר מורכב, אבל זה אומר משהו מאוד עמוק בהקשר הזה, שנכנס האיבר הבא, שזה ה-investigation. בשבעת באבו ג'נגה, האיבר של חקירת התופעות, זה האיבר שמטפח את החוכמה. אוקיי? הבסיס הוא תשומת הלב, אבל כדי שחוכמה תופיע, נדרש איזשהו מבט אחר שחוקר את טבעה של החוויה. עד כאן אתם בסדר? אתם... כן? אני רוצה כן להגיד משהו מבחינת תרגולית, כי אני על כל אחד מהם אגיד משהו מבחינת התרגול. סאטי כשומר הסף. יש לו שני אופציות שאנחנו מציעים פה. אחד זה הגוף, כן, החזרה אל הגוף בעצם עוצרת את השטף של ה... של איך אני אגיד פרוליפרציה של הפפנצ'ה? איך בעברית אפשר להגיד את זה? של הסיפור? אני לא יודעת
את זה.
ברברת, סרט, כן, יש משהו בתנועה הזאת שחוזרת. מצד שני, אופציה נוספת של סאטי כשומר סף, זה להישאר בשער של החושים. זה גם בגוף בעצם. ואז שאלה נורא טובה בעיניי, שמטפחת את סאטי גם כידיעה של מה שנוכח וגם כשומר סף, זה השאלה, מה קורה עכשיו? זה העוגן שלנו. השאלה הפנימית שאנחנו שואלים אותה, אפשר לשאול אותה מיליוני פעמים ביום. מה קורה עכשיו? ברגע של השאלה הזאת, אנחנו בעצם מנכיחים תשומת לב, שהרבה פעמים היא מיד קוטעת סיפור. כי מה קורה עכשיו? יש צליל. מה קורה עכשיו? יש התנגדות. אבל הרגע של הידיעה הזאת, הוא רגע שהרבה פעמים הוא חף מהתוספות. נכון? אתם, כן, אז שתי האופציות הרבה פעמים. אפשר מה קורה בגוף, שזה כאילו לצמצם את זה, אפשר לדעת מה קורה עכשיו. ראייה. רגע אחד של ידיעה, אתם שמים לב שמדברים, שאנחנו, מה קורה עכשיו? ברגע הזה, כשאנחנו שואלים את זה, זה רגע הרבה פעמים שהוא ללא השתוקקות וללא התנגדות. יש לו מין כזה, נכון, כמעט פליאה. מה קורה עכשיו? אחרי שנייה כבר, יש לנו איזשהו משהו להגיד על זה. אוקיי? לכן, כשאלה תרגולי, זה שאלה שיש אותה הרבה פעמים ביום. כאילו, מה קורה עכשיו? נכון, ראיתם? מה קורה עכשיו? תשימו לב, זה ברזולציה של רגעים, זה רגע של סאטי. רגע. רגע אחד של חופש, מלהיות שקוע בתוך איזה סיפור, מלהיטמע בתוך איזה תנועה מנטלית, מלהיטמע במחשבה מסוים וכדומה. עצומת לב כהבסיס, ועצומת לב מה הוא אומר לנו? מועילה תמיד. אבל היא לא מספיקה. כן, הספר של אוטה ג'ניה, שהכותרת המוצלחת מאוד שלו, זה Mindfulness Alone is Not Enough. וככה קוראים לספר שלו, Awareness Alone is Not Enough. זה, כי הוא שם דגש מאוד גדול על investigation, אבל זה תוך הבנה של הבוג'נגה, שזה הבסיס, כי אם אני לא יודעת מה קורה עכשיו, אם אני לא במגע עם מה שקורה עכשיו, אז את מה בדיוק אני חוקרת, את עולם הפנטזיה שלי, כן? אני תכף נגיד מה זה אומר investigation בהקשר הזה. אז בואו נקרא מתוך הדרשה על תשומת הלב עם השאיפה והנשיפה, איפה שהיה לכם בחלק האחורי, את הפסקה הבאה אחרי תשומת לב. אראל, כן, אני מחכה לך.
הוא שרוי בתשומת לב, הוא פונה לחקור תופעה זו לעומק ולבחון אותה בחוכמה. כאשר הוא שרוי כך בתשומת לב, חוקר אותה לעומק ובוחן אותה בחוכמה, אז איבר ההתעוררות של חקירת התופעות הופך יציב. כאשר הוא מפתח ומטפח כך את איבר ההתעוררות של חקירת התופעות, איבר התעוררות זה מגיע לכדי שלמות באמצעות התרגול.
אוקיי. אז עוד פעם, על כל אחד אגב מהבוג'נגה הוא מתייחס על הטיפוח, על הביסוס והגעה לשלמות. אוקיי? וככה שתשימו לב. אז עבר ההתעוררות של חקירת התופעות, דמה ויצ'איה, שנתפס ומובן בתור האיכות שמטפחת את החוכמה המשחררת, מי שמכיר את המילה פניה בפאלי, או פוג'ניה בסנסקריט. כי אתם רואים, היא לא מופיעה ברשימה. זה בעצם, נכון? זה כאילו חסר, איפה מופיעה ברשימה? בעצם דמה ויצ'איה זו האיכות התודעתית שמפתחת את החוכמה. כן? שלא רק לדעת מה קורה, אלא שעכשיו אני מתחילה לפתח את התובנה בדבר טבעם של הדברים. כי מה שמשחרר באמת זה ההבנה עמוקה של מה זה הדבר הזה שאני קוראת לו קרן, מה זה הדבר הזה שאני קוראת לו תחושה, מה זה הדבר הזה שאני קוראת לו דוקה. נכון? כאלה רזולוציות שונות של להבין, כן, מה זה. כן? אז האיבר של, האיבר הזה של חקירה, investigation, הוא מאוד מאוד משמעותי.
זה בדיוק.
מה שאמרת זה עוד לא אמרתי על זה כלום, אבל מה שאמרת זה בדיוק חקירה אמיתית שהיא מתבססת על תודעה שבפליאה, שהיא לא מיד מאמיסה, יכולה לראות הרבה יותר בבהירות מאשר התודעה הרגילה, שכשהיא חוקרת היא באה עם כל ההתניות וההשקפות, כן, המשפט האלמותי הזה של הנייס נין, אנחנו לא רואים את המציאות כפי שהיא, אנחנו רואים אותה כפי שאנחנו. זה בדיוק, ולכן, לא סתם, היא באה אחרי תשומת לב כמו שהגדרנו אותה. שיש משהו בתודעה שכבר הרפה מהרבה מאוד מעמסות, אפשר להגיד?
איך?
מעמסות? כן, בנקבה, אוקיי. כן, איזושהי תנועה של התודעה שכבר באיזשהו מקום לקחה צעד מכל ההשקפות והתפיסות והדפוסים והנטיות, יכולה יותר ויותר לראות באופן יותר ויותר בהיר וצלול. אבל האם אפשר לראות את הדברים ממש כמו שהם? בשאלה גדולה, אם אנחנו לוקחים את המשפט של הנייס נין עד הסוף, אנחנו תמיד רואים את המציאות כפי שאנחנו. כן, מה צריך להתפנות? כן, והאם אפשר לפנות לחלוטין? כן, אז זה, זה שהדרמה מכוונת לפינוי ופינוי ופינוי, מה קורה בתודעה הערה לחלוטין, תמיד שאלה, אבל אנחנו כן יודעים שיש רגעים שבהם הנחנו מיד לתגובה המיידית של התנגדות, והשקפה וידיעה של מה זה הדבר הזה, ואמרנו, רגע, כן, אולי המשפט, המילה, המונח beginner's mind פה עולה לי פתאום, זה התנועה הזאת שמוכנה לפגוש את הדברים חדש. אז אתה צודק לחלוטין, כן? אז אני רוצה להגיד משהו לגבי חקירה, כי הרבה פעמים כשמשתמשים במונח הזה, הוא יכול להיות מאוד מאוד מטעה, בייחוד בתרבות שלנו. כשאומרים חקירה ו-investigation, לרוב אנחנו מתייחסים לסוג של חקירה פסיכולוגית, או חקירת הסיפור, או איזושהי אנליזה. אז מי שמתרגל הרבה, הרבה זמן כבר, כבר יודע שזה לא סוג החקירה, אבל אני חושבת שהרבה פעמים ההשקפה הזאת ככה זוכה לפנימה, וכשאנחנו חוקרים את הסיפור, זה נראה לנו שזה הטיפוח של הבוג'נגה של דם ויצ'אנה. אז זה לא הסוג הזה של החקירה. זה חקירה מסוג מאוד 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 ספציפי. זה חקירה שאפשר להגיד שבעומק שלה היא אפילו לא חקירה דיסקורסיבית, במובן שהיא לא חקירה מחשבתית. אני לא רוצה להגיד שהיא אף פעם לא, כי יש סוגי חקירה שכן המחשבות של העיניים נוכחות. אבל יש משהו בבוג'נגה, באיכות הזאת, שבעצם מכוונת להתבוננות חוקרת. אולי צריך להשתמש במובן הזה, כן? לא במילה חקירה, למרות שזה יותר מדויק, במילה ויצ'איה, אבל להתבוננות חוקרת. זאת אומרת שאנחנו מביאים מבט ששואל באופן עמוק מה זה. יש עוד הרבה הרבה שאלות שאנחנו יכולים לשאול. זאת אומרת, זה לא הזמנים האלה שאנחנו חושבים על הקרית, או הלכנו ל... אתם קלטנו שאנחנו הולכים וחוזרים, ואנחנו מנתחים איזושהי סיטואציה שהייתה לנו, למה עשיתי את מה שעשיתי, מה היה מצב התודעה שלי שקרה, למה זה השתלשל ככה. לא שלחקירה הזאת אין חשיבות ומשמעות, אבל זאת לא החקירה שאליה מדבר הלימוד הזה. אז כשאתם רואים את עצמכם עכשיו בריטריט, נוטים לסוג הזה של החקירה, אז תזכרו, רגע, זאת לא החקירה שאנחנו מנסים לטפח פה. שוב, בלי לקחת, בלי לזלזל בכלל בסוג הזה של החקירה, כי הרבה פעמים סוג הזה של רפלקשן, יותר נכון, הייתי קוראת לזה רפלקשן, הרהור על מה קרה, למה זה התרחש בצורה הזאת, מה הניע אותי, האם הייתי רוצה לפעול באופן אחר, זה דבר מאוד מאוד חשוב, אבל האינבסטיגיישן שאנחנו מדברים פה הוא אחר. אוקיי, אתם איתי בה? זה נקודה מאוד משמעותית, כבר אנחנו נשאבים לסוג הזה, ונראה לנו שאם עשינו איזושהי חקירה של איזושהי סיטואציה, זה הכוונה בחקירה.
אמרת מה זה לא,
אולי תגידי
מה זה
לא. תכף, אז קודם רציתי להתחיל עם מה זה לא. להגיד עוד משהו משמעותי, והוא כן קשור למה שהעלית, זה שהרבה פעמים כשאנחנו יושבים עם מה שקורה, באופן אוטומטי אנחנו יושבים עם כל מה שאנחנו חושבים על מה שקורה, כל מה שהיינו רוצים שיהיה על מה שקורה, ואת התודעה שלנו מלאה בהרבה מאוד doing, שאנחנו לא היינו מגדירים אותו בכלל כ-doing. כן, וזה כן, זה רוב הרבה שהוא לימד את זה, אמרתי, וואו, זה כאילו, זה נפל לי הסימון בצורה מאוד מאוד ברורה, שהרבה פעמים ה-just sitting הוא רק להיות עם מה שיש, הוא חלק מאוד משמעותי בתרגול, אנחנו לא שמים לב שהרק להיות הוא עמוס בהרבה מאוד דברים שהם לא רק להיות, אבל הם כמעט שקופים בשבילנו. זאת אומרת, עם האופן שאנחנו ממש פוגשים, ואולי הדבר הכי בסיסי, זה שכשאני יושבת ופוגשת את החוויה שלי, זה החוויה שלי. וזה אני. ולפעמים באופן די אינטואיטיבי ומיידי, זה נראה לנו שהדברים האלה תמיד יהיו פה. כן? או שיש באמת ובתמים מציאות חיצונית ומציאות פנימית נפרדת. כן, אני בכוונה אומרת על הדברים הכי, הכי עמוקים, שזה כל כך אינטואיטיבי לנו, אנחנו תופסים את היושבים רק לשבת, רק ללכת, כבר עם ההנחות האלה שהן לגמרי שקופות. אתם, זה, כן? זה אחד הדברים שהכי קשים בתרגול, זה להתחיל, איך אפשר להגיד, לגרום להם להתחיל לעלות שהן לא יהיו כאלה שקופות, שנראה שזו הפרספקטיבה שאיתה אנחנו תופסים את הרגע.
זה הוויו.
זה הוויו, כן? וזה הסילוף של הוויו. זה לא רק השקפה, כן? כי זו השקפה מסולפת הרבה פעמים, שרק מעצימה את הסבל. אוקיי? תחושת הנפרדות שיש לנו, זו השקפה מיידית שאנחנו פוגשים איתה את המציאות. היא כל כך עמוקה, והיא מייצרת כל כך הרבה סבל הרבה פעמים. אוקיי? אז כשאנחנו, החקירה הזו, שיש בסוג של דוינג הרבה פעמים, כי אנחנו מעלים שאלות, אנחנו מפנים את המבט בצורה חוקרת מסוימת, היא סוג אחר מאוד של דוינג. זה דוינג הרבה פעמים שמפרק השקפות מסולפות, זה מפרק השקפות שקובלות אותן. עד כאן אתם עוד בערנות, כן? כבר 7:38. מה אנחנו, אז זה ניסיון חדש לאורך, וזה התחלנו מוקדם. אפשר גם להפסיק עכשיו.
לא, לא, לא.
רגע אחד, נפסיק עכשיו, לא, לא, זה הייתה חיוניות אל תא הזה. איזה שאלות. אז להגיד איזה סוגי חקירה, לאן זה מכוון, ושוב תזכרו שזה חקירה, עוד אני אוסיף לזה עוד משהו, זה חקירה ברגע, וזה חקירה של הרגע. שוב, זה מאוד שונה מחקירה שבה אנחנו משחזרים סיטואציה, זה לא של עכשיו. אנחנו יושבים ומשחזרים משהו שקרה. Investigation, דמה וצ'איה, זה חקירה של הרגע הנוכחי, כפי שהוא מתבטא כרגע. זאת אומרת, זה הפניית מבט חוקר למה שנוכח עכשיו. וכבר מוריד מאיתנו את איזשהו סוג של אנליזה על כל מיני סיטואציות חיים, לדוגמה. אז איזה סוגי חקירה?
כאילו, רנטגן יותר כזה?
כמעט אפשר, כשזה ממש זה, זה...
לא, כאילו, מובן שזה סנאפשוט של הרגע, יותר עמוק אולי.
גם עמוק, ואיתה, זה יכול גם לרגעים, ואז זה לא רק סנאפשוט, זה אנחנו, יש את התנועה, אבל זה של הרגע הזה, ולא של הסיפור של מה שהיה אפילו בישיבה הקודמת, כן? חוקרת את הישיבה הקודמת, ומה... זה לא החקירה, כן, אז לגמרי, זה המבט חוקר של הרגע הנוכחי. אני אתן כמה דוגמאות, והן כולן מכוונות לחקירה של הרגע הנוכחי מתוך הפרספקטיבה הזו. כי בעצם חקירה זה סוג של התבוננות מתוך פרספקטיבה, אני כאילו מחפשת לראות משהו. כן, זה לא, זה מעניין, כי זה לא כאילו לא חסר אג'נדה. נכון? זה הכי מעניין להגיד, אנחנו תרגילים כדי שלא יהיה לנו אג'נדה, אבל אנחנו בעצם יש לנו מבט שיש לו אג'נדה. האג'נדה זה להבין משהו כדי לשחרר אותם. אתם איתי בה, זה כאילו, אולי לא צריך להשתמש במילה אג'נדה לשני הסוגי attitude. אז המבט החוקר, שברגע מסוים מבחין אם זה מיטיב או לא מיטיב. זה אולי הבסיס של כל הדרך. כן? אחת הסיבות שקשה לנו להרפות, נגיד, מאיזושהי מחשבה תורדנית, זה כי באיזשהו אופן לא ראינו שזה באמת ובתמים לא מיטיב איתנו. ולא מיטיב עם זולתנו. וזה מניע אותנו בפעולות מסוג מסוים. אוקיי, הנה דוגמה מאוד, מאוד יפה לרגע שאני יכולה לזהות את המחשבה התורדנית, שוב ושוב ושוב. ואני יכולה גם בסך הכל להגיד, אוקיי, אני רואה אותך לקבל אותה. אבל אין שם דמה ויצ'איה. אין שם את המבט החוקר, נגיד באספקט הזה, שרואה איך הסוג הזה של המחשבה מייצר הרבה מאוד דוקה. זאת אומרת, דוקה זה... יש מישהו שהמילה דוקה לא... אוקיי. אוקיי, אז חקירה ברגע מסוים, כשמתחיל להיות הסרט הזה, המבט החוקר ששואל האם זה מיטיב, התנועה המנטלית הזאת. לא מחושבת על זה, האם זה מיטיב כרגע? האם התנועה הזאת שנסחפת אחרי המחשבה, האם ההאחזות הזאת היא מיטיבה או לא מיטיבה? אתם מבינים שזה לא... אתה אומר, זה מבט שהוא מבט ישיר לתוך התופעה שנוכחת כרגע. זה ברור? זה אולי הבסיס לכל הדרך. כי אנחנו לא רואים משהו, אנחנו לא רואים באופן עמוק, ישיר ומיידי. שמשהו לא מיטיב, אנחנו לא נרפה ממנו. זה הסילוף הכי עמוק. נראה לנו שאני אמשיך לחשוב על הדבר הזה, אז בסוף אני אפתור את זה ובסוף תהיה לי הקלה. זה לא לראות באמת ובתמים שזה לא מיטיב, ולכן התודעה מאוד קשה לה להרפות. לכן החקירה שרואה, רואה, רגע, האם זה בריא או לא בריא, האם זה מיטיב או לא מיטיב, האם זה מועיל או לא מועיל. כן, לא משנה איזה מילה, אתם יכולים להשתמש באיזה מילה שתואמת את ההבנה הזו.
ומה זה שונה
מויפסנה? זה הויפסנה. דמה ויצ'איה זה האספקט של החוכמה, זה הראייה החודרת, זה לא רק להיות עם, כי לא צריכים לראות באופן עמוק כל מיני דברים, וזה הבסיס של התרגול. אז הראשון זה מיטיב, מה מיטיב ומה לא מיטיב.
אני יכולה להתייחס למחשבות שאי אפשר שהן משחקות תפקיד כפול. יש להם פן שהוא כאילו נורא מיטיב, ויש להם פן...
זה הטריקיות של התודעה. פה ממש זה הנקודה, הנקודה שבה, כשזה עוד פעם ועוד פעם עולה, משהו צריך ממש לראות האם זה באמת מיטיב או לא מיטיב. משהו שם יש איזשהו טריק של התודעה של עוד קצת, וזה כן, זה כן משהו מיטיב, אבל זה, לכן החקירה זה חקירה in the moment, זאת אומרת, זה לא חקירה תיאורטית האם המחשבה הזאת מיטיבה או לא מיטיבה. האם ברגע שזה עלה, או הרגש שעלה מסוים, או השקפה מסוימת שעלתה, האם זה מיטיב או לא מיטיב עכשיו, אז זה באמת מאוד מאוד טריקי. בגלל זה קשה לנו הרבה פעמים לשחרר הרבה מאוד מחשבות. יש להם כל הזמן מין איזה, נקרא את הסדקשן הזה שעוד צד, נהיה קצת עם זה עוד טיפה, אבל בעצם אנחנו ממשיכים להיות באיזושהי רמה באיזשהו לופ.
לדוגמה.
וואה, טיפטיות שלכם. כל אחד ש...
יש פה דוגמה,
מה יכולה? אני חושבת שאפילו לא צריך את הדוגמה, אני חושבת שהמחשבות האלה, שנראה לי שעוד, נמשיך איתם עוד קצת, אבל בעצם, כן, יש כאלה מחשבות שיש להן ניחוח ודן הנעים, אז הן הרבה פעמים קצת הטריקיות. כשזה לא נעים, זה עוד יותר ברור. אבל אלה שהן גם מייצרות איזשהו סוג של נעימות, שם הכי קשה לראות אם זה מיטיב או לא מיטיב. אמרתי, זה המבט החוקר, זה לא פשוט, זה באמת הויפסנה, זה הראייה החודרת.
אבל מה עם רגש?
תכף אני אגיד, כי זה על כל אחד, גם על רגש, זה על כל אחד מהתופעות, האם הרגש הזה מיטיב כרגע להמשיך להזין אותו או לא? אני חושבת גם. אני חושבת, בגלל שרגש יש לו, הוא כאילו נשאר לאורך יותר זמן ממחשבות שיש בהם משהו יותר מהר, בטח. כן, אז הראשון זה מיטיב או לא מיטיב. תשמע, אני רק נוגעת, אני תנו לי, כן, יש כאן, אני רק רוצה לתת לנו, אמרתי, זה מין מפה. כל אחד מהם זה עולם ומלואו. ומחר אני אתן הנחיות ספציפית על החקירה בבוקר. אבל אני רוצה כן לפרוס איזה כמה נקודות. החקירה השנייה, זה איך מתהווה חוויה בכלל, ואיך מתהווה חוויה של סבל. איך מתהווה חוויה? כן, מה זה חוויה של סבל? מה מתרחש? העין פוגשת משהו? מה קורה ברגע הזה? איזה תחושה יש? איזה מחשבה? להתחיל לראות איך מתהווה החוויה. לא הסיפור עצמו, על איך נוצרת החוויה. כן, זה לא התוכן, זה התהליך. כן, אני רק אומרת, אני אדבר על זה טיפה יותר מחר. מבט חוקר נוסף זה כשאנחנו מתבוננים למשל בהראיות, זאת אומרת אנחנו באופן מכוון מתבוננים ברגש או במחשבה או בתחושה מתוך ההתכוונות לראות הניטשה, לראות הראיות. הרבה פעמים אנחנו לא נפנה את המבט החוקר, אנחנו לא נשים לב שמשהו כל הזמן משתנה. אז התודעה הרבה יותר מתקבעת. רק כשהיא רואה באופן ברור הניטשה, הרבה פעמים קל יותר לשחרר, קל יותר לאפשר. עוד סוג של חקירה זה שאנחנו, כשמשהו קורה לנו בחוויה, אנחנו חוקרים מה מערכת היחסים שלי עם מה שקורה. זה עוד סוג של חקירה. חלק מאוד משמעותי מהתרגול. לא רק לדעת איזה רגש עולה כרגע, או איזה תחושה יש לי, כן, או כל דבר אחר, אלא מה מערכת היחסים שלי עם מה שקורה. זה גם סוג של חקירה, אבל זה לא באופן אוטומטי שאני שמה לב לזה. דרך כלל אני נטמעת בתוך החוויה, אני לא שמה לב מה קורה לי מול החוויה. ואולי החקירה הכי עדינה, שמתאפשרת שהתודעה שלנו הרבה יותר צלולה ושקטה, זה שאנחנו מתחילים לחקור את הטבע של המודעות עצמה. כן. שבים פה ואנחנו aware. מה זה awareness הזה? זה דורש מאיתנו התכווננות, שהרבה פעמים אנחנו יכולים להביא אותה כשהתודעה טיפה יותר שקטה. אבל גם זה חלק מהאספקט של investigation. אז האלמנט של החקירה, זה בעצם התבוננות שיכולה להתחיל להפחית דוקה, או אפילו להפסיק. אם אנחנו חושבים מה זה בורות בהקשר של הדרמה, בורות זה בעצם תפיסה של הרגע שמייצר הדוקה. נכון? זה לא עניין של ידע. תמיצים? כן, זה כבר אלמנט שלך, כבר אפשר לחקור את הרגעים של הדוקה, איזה תפיסה נוכחת שמייצרת דוקה. אפשר להגיד שחקירה, זה אופן התבוננות או מבט מתבונן שמתחיל להפחית, לשחרר ולפעמים להפסיק לחלוטין רגע של דוקה. אולי לחתוך משהו באופן מאוד עמוק הרבה פעמים, שאנחנו רואים משהו, פתאום יש איזו הבנה מאוד עמוקה לגבי משהו, אחר כך זה אפילו לא עולה יותר. משהו שחרר שם, ראינו משהו באופן מאוד מאוד ברור. נכון? אתם איתי? כן? בורות במובן הזה שזה בעצם סוג של תפיסה בורות. תפיסה שמייצרת הרבה מאוד... אני רואה את היד, אבל אני מתעלמת באלגנטיות. בסדר איתה, בסדר? זה היה על דמה ויצ'איה. עכשיו הכוונה שלי הייתה לשים דגש על שתי האיכויות האלה וככה לחלוף יותר במהירות על כל השאר. בסדר? אתם... אנחנו... אז בואו נקרא על חיוניות מתוך הדרשה על אנה פנסתי, תשומת הלב עם השאיפה והנשיפה, זה הפסקה השלישית הרי.
אצל מי שפונה לחתור תופעה זו לעומק ובוחן אותה בחוכמה, החיוניות הופכת יציבה ונמרצת. כאשר החיוניות הופכת יציבה ונמרצת, אצל נזיר שחוקר תופעה זו לעומק ובוחן אותה בחוכמה, איבר ההתעוררות של החיוניות הופך יציב. כאשר הוא מפתח ומתפתח כך את איבר ההתעוררות של החיוניות, איבר התעוררות זה מגיע לכדי שלמות באמצעות התירותות.
ואם תהפכו עוד פעם לשיטת ההסבר, בפסקה אחת, פסקה שלישית, כתוב, כאשר ישנה חיוניות פיזית.
כאשר ישנה חיוניות פיזית, חיוניות זו היא איבר ההתעוררות של החיוניות. כאשר יש חיוניות מנטלית, חיוניות זו היא איבר ההתעוררות של החיוניות. אם כן, מה שמוצג באופן תמציתי כאיבר ההתעוררות של החיוניות, נהפך בשיטת הסבר זו לשניים.
כן, אבל זה נקודה מאוד חשובה, לא סתם הבאתי, שהחיוניות היא גם פיזית וגם מנטלית. זה נורא מעניין לחשוב האם יש חיוניות פיזית שלא מלווה בחיוניות מנטלית, והאם יש חיוניות מנטלית שלא מלווה בחיוניות פיזית. שראה לכם לבדוק, זה שאלה מעניינת.
יש.
אז זה מעניין, ואז מה מזין את מה? כן? איך אפשר אם יש חיוניות פיזית שהיא תזלוק לתוך החיוניות המנטלית, ואם יש חיוניות מנטלית, איך היא יכולה לזלוג לתוך החיוניות הפיזית. זו נקודה מאוד מעניינת בנושא של חיוניות. בטוח, אבל מה קורה כשלמשל, מי שאומר, אני מזהה רק אחד, איך זה יכול להשפיע על השני?
זה לא, משפיעים אחד, מזהים אחד את השני, אבל זה לא חד משמעי. אם אני חיוני פיזית, מיד תהיה לחיוני. זה קשרים הרבה יותר טריקים, כמו בין גוף לנפש באופן כללי.
אז זה מאוד מעניין, נכון? חיוניות פיזית ומנטלית, תשימו לב אחרי איזה איבר זה מופיע, מה מתנה את החיוניות? חקירה. חסר חיוניות עכשיו? יש כבדות, כן, ההפוך לזה, זה האורח השלישי. הכבדות, העייפות, הלאות, הנמנום, כן, הבודה אומר פה באופן מאוד ברור, כשרוצים לטפח חיוניות, אם מפתחים את האיבר של החקירה, כן, זה מיד מטפח חיוניות, כי זה מכניס עניין. בתוך הרגע. כן, אפילו השאלה הזאת מה קורה עכשיו, הרבה פעמים, לרגע אחד של זה, הרגע מה קורה, פתאום אנחנו מתעוררים, כן, אז איך אנחנו מביאים את המבט החוקר, ואיך המבט החוקר מטפח איזשהו רגע אפילו של חיוניות. כן, אז זה כבר אומר לנו, כשהתודעה הצלה וכבדה, מה הוא אומר, זה הזמן הנכון לטפח חקירה וחיוניות. זאת אומרת, אנחנו מגישים הצלה, שהתודעה שלנו מאוד מאוד כבדה, אולי אנחנו צריכים להביא איזשהו אלמנט של investigation לתוכה. אפילו אם זה רק לכמה דקות שמעורר את החיוניות, רק איך אפשר להניח לזה. כן? אנחנו, באיזשהו אופן, זה האומנות של התרגול, איך אנחנו נעים בין האיכויות השונות והתרגולים השונים. אז חיוניות זה, איך מטפחים, זה שאלה מאוד מעניינת, והיא גם מאוד אינדיבידואלית הרבה פעמים. לפעמים כשמדובר על חיוניות פיזית, מספיק שאני יוצאת החוצה להליכה. נכון? שינינו מנח, תחשבו כמה זה מותנה כל הזמן. יצאנו מהתנוחת הישיבה ויצאנו החוצה, פתאום יש חיוניות. יכול להיות שהיא רק פיזית, יכול להיות שהיא רק מנטלית, כן? אם הזכרנו לעצמנו משהו משמח, מה קורה? אגב, זה הפוך, אגב, חיוניות לשמחה, אבל גם שמחה מתנה חיוניות, נכון? פתאום אנחנו מזכירים לעצמנו איזושהי מוטיבציה משמחת או משהו משמח, ופתאום ברגע אחד יש חיוניות. אז אחד השאלות המעניינות לכולנו זה לשים לב מה תומך חיוניות. אצלכם בטיפוח של חיוניות. מה אפשר, כאילו, איך אפשר להגיד את זה, הזסט, זו מילה טובה, כן?
כן, זו מילה
נהדרת. הזסט, איך אפשר להגיד בעברית, אני לא יודעת, פתאום עלה לי באנגלית.
זנס כמו גיץ.
כן, כאילו זה, מה אנחנו מכניסים, שהוא לרגע אחד כן, מעורר את החיוניות, שאחר כך יכולה לעורר את השמחה, כן, שיכולה לתמוך בחקירה, שמאפשרת את הרוגע, כן, תחשבו, איך אנחנו בעצם מטפחים ונעים בין האיכויות האלה. לפעמים כתבתי לעצמי, שכבר היה מזמן, פתאום קראתי וצחקתי על זה, שלפעמים פשוט המילה חיוניות זה ויריה. אז לפעמים רק להגיד לעצמנו, ויריה. אולי ישמע את הראל.
זה אותה מילה באנגלית, ממש.
איך זה באנגלית?
ויריל.
אה. נכון, זה בעצם, זה השפות הן שרפות, הן רגיעות מאותו אימא, השפות.
בעל און, זה פוטנטי
מפלורק.
לא, אבל השפות מגיעות מאותו שורש, אוקיי? אז לפעמים אנחנו יושבים ומזכירים לעצמנו, ויריה. כן, תראו איך זה, כן. איבר השמחה, שדי ברור איך הוא עולה מחיוניות, כן? זה אפשר לראות שיש חיוניות הרבה פעמים, לא תמיד, אבל הרבה פעמים זה יכול להתנות את השמחה. בואו נקרא את ה... עוד פעם נקרא מצד אחד ומצד שני, כן? תשומת הלב השאיפה והנשיפה, זה הפסקה 1, 2, 3, 4, 4.
אצל מי שהחיוניות שלו יציבה, מתעוררת שמחה שאינה ארצית. כאשר שמחה שאינה ארצית מתעוררת אצל נזיר שהחיוניות שלו יציבה, איבר ההתעוררות של השמחה הופך יציב. כאשר הוא מפתח ומטפח כך את איבר ההתעוררות של השמחה, איבר התעוררות זה מגיע לכדי שלמות באמצעות התרגול.
ונעבור לצד השני, מה הוא אומר על...
כאשר ישנה שמחה המלווה במחשבה והרהור, שמחה זו היא איבר ההתעוררות של השמחה. כאשר יש שמחה ללא מחשבה והרהור, שמחה זו היא איבר ההתעוררות של השמחה. אם כן, מה שמוצג באופן תמציתי כאיבר ההתעוררות של השמחה, נהפך בשיטת הסבר זו לשניים.
אז זה שדה שלם לדבר עליו, אבל נגיד ששמחה שלא ארצית, אולי במשפט אחד, זה שמחה שאין בה השתוקקות, אוקיי? אין בה יאחזות, וזה שמחה שהיא לא מותנית בהנאות החושים. ולא אם נעים לי או לא נעים לי, זה שמחה שהיא באופן העמוק שלה, זה שמחת, נגיד אולי כל מיני דברים, זה שמחה ב-letting go, כן? שמחה של להיות. זה השמחה של החיים, שלא קשורה, כאילו, איך החיים כרגע, אלא שמחת חיים. אז תמצאו את המונח ש... או את ההסבר ש... טוב, זה גם מוביל לחופש, אבל זה ממש שמחה וסיפוק ודילייט וג'וי. אבל אני רוצה להגיד שגם בזה ספקטרום. זאת אומרת, הכוונה היא לא רק לאיזה אקסטזה מטורפת, זה גם יכול להיות, אלא מדובר על איזשהו סוג של ג'וי או דילייט שיכול להיות מאוד מאוד עדין. כן, איזשהו סוג של, אבל שאנחנו היינו קוראים לזה, זה לא רוגע. אוקיי? זה יש פה איזשהו אלמנט שהוא, תשימו לב, יש פה את האיכויות שהן יותר אפליפטינג, ויש את האיכויות שהן יותר רגועות, כן? אז, כן, פיטי זה איכות כזאת שגם היא מאוד מאוד עדינה, יש בה משהו שהוא כזה, שיש בו איזה, כן, יש בה משהו עולז באיזושהי רמה, זה יכול להיות דילייט מאוד מאוד עדין, אבל זה לא הרוגע או היציבות שמדובר על האיברים הבאים, אוקיי? אז שמחה שהיא, אין בה השתוקקות, אולי תסתכלי לזכור את זה, זה אחד הדברים, השמחה שהרפנו במשהו, ואנחנו לא מיד תופסים משהו אחר. או שמחה שהרפנו עם משהו, ואנחנו לא מיד מצפים ממשהו אחר. זה שמחה של להיות. אוקיי? זה אחד הדברים שאנחנו מטפחים בדרך. ואולי אני רוצה להגיד משהו מאוד משמעותי על כל אחת מהיכולות, אבל בטח על היכולות של חיוניות, שמחה, רוגע, סמאדי ויציבות ואיזון נפשי, זה שיש שני אספקטים בתרגול שלנו איתם. אחד, זה היכול שלנו להתחיל לזהות אותם. כשהם נוכחים, לזהות אותם. זה חלק מהאיכויות שעבודה נותן בדרישה על ביסוס תשומת הלב. הרבה פעמים האיכויות האלה חומקות לנו מאוד מאוד מהר. זה חלק מהרגישות שאנחנו מטפחים, כשיש רגע אחד שירפנו ממשהו, להיות במגע עם הג'וי שעולה באותו רגע. כי היכולת שלנו להיות במגע עם התנועה של הדילייט או הג'וי מרגע מסוים של הרפאיה של משהו, מאפשר לנו להמשיך ולהזין את זה. ואם אנחנו אפילו לא שמים לב, זה חולף כמו שכל דבר אחר חולף. כי אז האספקט הראשון הוא להתחיל להיות ברגישות לרגעים שיש שמחה, לרגעים שיש רוגע, לרגעים שפתאום יש איזושהי יציבות ומרכז. הרבה פעמים מה קורה? אנחנו מיד, אתה יודע מה היא עושה? היא מיד רואה את הדוקה. נכון? עם יד. כן, יש רגע אחד, וכבר אתה יודע, עם הכאב, עם הדבר, עם החוסר סיפוק, אנחנו כל כך מהר חולפים על הרגעים האלה. אז הספקטר אחד של התרגול עם הבוג'נגה האלה, זה זיהוי והיכולת רגע אחד להתרווח בתוכה. והאספקט השני זה ממש טיפוח ותרגול. אוקיי? אז יש פה את שני ה... כן, אתם איתי בה... כן? אחד זה לפתח את הרגישות אליהם, והשני זה להתחיל להכיר אצלנו מה מטפח איכויות כמו שמחה אצלנו. מה מטפח איכות של רוגע. יש דברים שהם יכולים להיות אוניברסליים, ויש דברים שהם נורא אישיים או נורא קשורים לאותו רגע מסוים. לדי סעד, הוא מדבר על פיטי, על שמחה, הוא אומר, "Pity is the joy and happiness that appears when the power of seeing and knowing increases." כן? פתאום אנחנו רואים משהו, אז פתאום יש דילייט, איך אנחנו רגע אחד מזהים את הדילייט ונשארים לדילייט הזה? לא מיד עוברים לדבר הבא, כן? לתנועה הזאת. תראו, הנחיות שהבודה נותן, באותה דרשה שקראנו, מאוד מאוד פשוטות, אבל לא כאלה פשוטות. אבל תראו, צחקו איתם בריטריט. הוא אומר, בשאיפה אני חש השמחה, בנשיפה אני חש השמחה. זה הנחיה. היא מתאמנת. בשאיפה אני חש השמחה, בנשיפה אני חש השמחה. תראו איך זה, תראו מה קורה שאתם מזכירים לעצמך אפילו את ההנחיה הזאת, כן? זה... משהו שמאוד תומך בתרגול, ויודעים את זה אפילו ברמה המוחית. חיוך. חיוך משנה באופן אוטומטי משהו במוח. אני עכשיו מזכירה את זה כל פעם שאני מדברת על זה, שהייתי ביום במכון מודע על רגשות, ויוליה, חוקרת רגשות, אמרה באופן ברור שאפילו כשרק שמים ככה, זה מיד, זה מיד, נכון? כן? עושים ניסוי ללא, וזה מיד משנה משהו בביוכימיה לכיוון מיטיב. אז עצם זה שאנחנו יושבים ומחייכים, יש איזשהו שינוי. אז כן, מה שתיק נתן קורא לו היוגה של החיוך, כך הוא קורא לזה. כן, זה אומר, אין לי את זה פה, אבל הוא אומר משהו, Sometimes your smile is the source of your joy, and sometimes the joy is the source of your smile. כן, אבל זה גם וגם. אז זה ההזמנה לבדוק, גם לטפח את הרגישות למצבים האלה, שהם פעמים מאוד עדינים ויכולים להיות מאוד חמקמקים, וגם לטפח במהלך היום את מה שמזין אותם. כן, הכרת תודה זה תרגול שמשמח. אפשר כמה פעמים ביום להזכיר לעצמנו רגעי הכרת תודה ולראות מה האפקט המיידי שלהם על התודעה שלנו. מה קורה כשאני מתחילה כל ישיבה בהכרת תודה? ואני מסיימת כל ישיבה בהכרת תודה. איך זה משנה בכלל את ההלך רוח? אם אני עושה את זה יום, אחרי יום, אחרי יום. אוקיי? בסדר, אתם איתי, זה הזמנה בשבילכם, שוב, אני אומרת, זה יכול להיות הרבה מאוד דברים לחלקכם, אז תקחו אפילו רק דבר אחד שהוא משמעותי לכם. אתם בסדר בה מבחינת העומס? בסדר? לא, אפשר גם הכל בסדר. אפשר לעשות הרבה דברים, כן, בייחוד שיש תרגול וריטריט, אז ממש אפשר לשחק עם כל ה... אבל אפילו אם אתם לוקחים דבר אחד או שניים שהוא משמעותי לכם. הגענו אל מספר 5. מה מגיע אחרי שמחה או ג'וי או דילייט? רוגע, זה נורא מעניין, נכון? איך זה מתנה? כן, משהו בג'וי מהסוג הזה, שהוא שמחה או סיפוק או דילייט שאין בו השתוקקות, כשתודעה אין בה השתוקקות לאורך זמן, מה קורה לה? היא נרגעת. היא לא צריכה כל הזמן ריגושים שיספקו אותה. כן, תעשו עכשיו רגע שבועית בפרוסס. כן, אז משהו בשמחה, אז לא סתם שווה לטפח שמחה, יש איזו תודעה שפשוט מפסיקה כל מה לרדוף. כן, אבל השמחה מהסוג הזה, שמחה ללא השתוקקות, שמחה ללא היחשות. אז בואו נקרא את הקצר, איפה שכתוב, הדרשה על שיטת ההסבר. כאשר הגוף
רגוע, רוגע זה הוא איבר ההתעוררות של הרוגע. כאשר התודעה רגועה, רוגע זה הוא איבר ההתעוררות של הרוגע. וכן, מה שמוצג באופן תמציתי כאיבר ההתעוררות של הרוגע, נהפך בשיטת הסבר זו לשניים.
אז איזה רוגע יש לנו כמו החיוניות, רוגע של הגוף ורוגע של התודעה. וכמה מהדדים אחד את השני. אחד התרגולים המשמעותיים ביותר מבחינתי זה היכולת להרפות את הגוף שוב ושוב ושוב, ואיך זה באופן כמעט מיידי משפיע על הרוגע של התודעה. כמו פעמים מאוד קשה לנו, אם אנחנו לא בתהליך שמתאר איך דבר מתנה דבר, אלא איך אנחנו מטפחים איכות כזו, הרבה פעמים מאוד קשה לטפח ישירות הרוגע של התודעה. היא סוערת, היא... אז דרך הגוף, ההרפיה של הגוף, אנחנו מאפשרים לרוגע של התודעה להופיע. אז כן, התרגול הזה שכל הזמן אנחנו תמיד נותנים את ההנחיה אחת הישיבה, להרפות את הפנים, להרפות את הגוף, ובמהלך כל פעם במהלך הישיבה לשים לב איך אפשר עוד פעם להרפות את העיניים ועוד פעם להרפות את את הכתפיים, ועוד פעם להרפות את הידיים, ולהרפות את הישבנים, ובהליכה עוד פעם להרפות את הישבנים, ועוד פעם להרפות את הישבנים, ועוד פעם, לא תשמתם לב, אבל הישבן כל הזמן יהיה קפוץ כזה, אני לא יודע, זה רק אצלי, אבל זה כזה, אני שם עלי שאני עומד, ואז אני אתה רואה את זה, כן, אז מי שמחזיק את הבטן, כמה יש לנו, יש אנשים שמאוד מאוד מחזיקים את הבטן, אז גם בישיבה וגם בהליכה, להרפות, כן, וזה מיד מהדהד על התודעה, אז כן, דווקא דרך התרגול של הרוגע של הגוף, אפשר מאוד מאוד לעזור לתודעה להירגע. אני רוצה להציע עוד משהו בעניין של הרוגע, וזה הרגישות. ברגעים שפתאום יש איזשהו רוגע, כן, הרוגע באזור הזה, או איזשהו רוגע באיזשהו אספקט בגוף, תסבו את תשומת לבכם אל הרוגע הזה. זה לא חייב להיות שעכשיו אין שום דבר, התודעה כמו deep ocean. הלוואי. אז נורא קל להיות בתוך הדבר הזה. אבל איך אפשר ברגעים שיש איזשהו אספקט של רוגע? פתאום יש איזשהו שקט מסוים לרגע אחד, או פתאום יש איזשהו רוגע מנטלי, או פתאום יש איזשהו רוגע פיזי, איך אנחנו מתפקסים אל תוך, אל תוך הרוגע הזה ורגע אחד, שמים לב אליו, ולאו דווקא על האזורים הלא רגועים בגוף. כן, הסוערים. הרבה פעמים יש לנו גם וגם. הרבה פעמים. נכון אתם?
נכון.
זה לטפח את הרגישות לאספקט הזה. כמו שהתודעה תמיד הולכת לדוקה, קשה ללכת לסוקה. היא הולכת לסערה, היא פחות הולכת לרוגע. זה חלק מהתרגול, זה יכול להיות לנו ככה להתכוונן אל תוך האספקטים בחוויה שלנו, שהם טיפה יותר רגועים ונעימים ורקים, וללכת לשם. זה גם חלק מהחוויה שלנו. זה לא פחות אמיתי מהכאב, הקיבוץ והסערה. זה לא פחות אמיתי. זה לא. לא, זה נורא חשוב, אני מסתכלים עליו, אז יש לנו השקפה מאוד עמוקה שזה פחות שווה, זה פחות אמיתי, זה המתעתע, זה לא ממש. זה אמיתי בדיוק כמו החלקים המקובצים והסגורים והכואבים. יש לנו גם את זה וגם את זה בחוויה שלנו. נעביר הלאה. זה לפעם אחרת. יש לנו שניים האחרונים. בואו נקרא אותם מהדרשה על תשומת הלב, השאיפה והנשיפה, זה שני על סמאדי ועל איזון נפשי על אופקה.
מי שגופו רגוע והוא חווה עונג לא ארצי, תודעתו הופכת יציבה ואסופה, סמאדי. כאשר גופו של נזיר רגוע והוא חווה עונג לא ארצי, ותודעתו יציבה ואסופה, עבר ההתעוררות של הסמאדי, יציבות התודעה, הופך יציב. כאשר הוא מפתח ומטפח כך את איבר התעוררות של הסמאדי, איבר התעוררות זה מגיע לכדי שלמות באמצעות התרגול. הוא מתבונן מקרוב בתודעה היציבה והאסופה. כאשר נזיר מתבונן מקרוב בתודעה היציבה והאסופה, איבר ההתעוררות של האיזון הנפשי הופך יציב. כאשר הוא מפתח ומטפח כך את איבר ההתעוררות של האיזון הנפשי, איבר התעוררות זה מגיע לכדי שלמות באמצעות
התרגול. בוא תקרא את הפסקה האחרונה שזה כזה...
מימוש הידיעה הבהירה והשחרור. ואיך פיתוח וטיפוח תדיר ורצוף ששיבת אברי ההתעוררות מממש את הידיעה הבהירה ואת השחרור. בהקשר הזה, נזיר מפתח ומטפח את איבר ההתעוררות של תשומת הלב המושתת על כושר הבחנה, אי השתוקקות והפסקה, עד שהוא מבשיל לכדי נטישה. הוא מטפח את איבר ההתעוררות של חקירת התופעות, את איבר ההתעוררות של החיוניות, את איבר ההתעוררות של השמחה, את איבר ההתעוררות של הרוגע, את איבר ההתעוררות של הסמאדי, את איבר ההתעוררות של האיזון הנפשי. כף מזירים, תרגול, פיתוח וטיפוח תדיר ורצוף ששבעת איברי ההתעוררות מממש את הידיעה הבהירה ואת השחרור. כך אמר המבורך, והנזירים היו שבעי רצון, התענגו על
זה. ככה אתם רואים את הפרוסס, שבעצם זה תיאור של תודעה שמתעוררת, כן? איך הביסוס של תשומת הלב בארבעת המוקדים מממש את איברי ההתעוררות, ומימוש של איברי ההתעוררות מממש את החופש ואת ההתעוררות. אז רק להגיד ככה, לאסוף ולהגיד, כי זה נושאים מאוד גדולים על הסמאדי ועל אופקה, אבל להגיד שאתם מסתכלים על איך תודעה ש... לאט לאט נהיית יותר יציבה ואסופה. אסופה פה זה אומר שאנחנו פחות ופחות מוסכים, עד שאנחנו לא מוסכים אולי לרגעים או לתקופות, לאיזשהו פרק זמן בכלל. זאת אומרת, התודעה נוכחת עם מה שקורה מבלי להיות מוסכת. זה לאו דווקא צריך להיות על אובייקט אחד. כן, מי שחושב על הסמאדי כרק ריכוז באובייקט אחד, לפחות זאת לא ההבנה שלי, אלא סמאדי כתודעה שהיא אסופה במובן הזה שהיא פשוט נוכחת רגע אחרי רגע במה שיש, מבלי להיות מוסחת, מבלי לספר סיפורים על הרגע, ביציבות מלאה, לכן פה הם מאוד מאוד קשורים אחד לשני בעיניי. ואפשר ככה להגיד שזו תודעה שמבנה פחות ופחות עצמי. פחות, ולכן יש בה פחות ופחות דוקה. נכון? שאנחנו באמת, ומחר לילה תיקח אותנו איזה, לעומק של הדבר הזה, זה תפחות הסמאדי. אני רק אקריא לכם משפט אחד שהוא אומר על הסמאדי. הוא אומר, מתרגלות ומתרגלים, תפחו את הסמאדי. מתרגלת שיש לה סמאדי, מבינה את הדברים כפי שהם. אוקיי? אז זה התודעה הזאת שהיא יכולה לשהות לאורך זמן, בלי להיות מוסחת, ומה שקורה רגע אחרי רגע אחרי רגע, עם, בלי להבנות, בלי להבנות עוד ועוד. כן? אז אני חושבת שבשבילנו זה...
יפה.
תספיק לנו לערב, נכון? כן? ומחר ניתן להנחיות נוספות על חקירה שנוכל ללוות, אז בואו ניקח רגע כמה דקות של שקט לפני שנצא את הרגול בהליכה.